אנחנו ממשיכים לפי סדר ההיסטוריה. אנחנו עוסקים בתהליך הגאולה של עם ישראל, מגלים כל מיני הפתעות בדרך. הנושא העקרוני שדיברנו עליו בשיעור הקודם היה עצם העניין שהקדוש ברוך הוא מקדם את הגאולה בצורות לא נעימות, בצורות שהן קשות לנו, בצורות שהן נראות הפוכות לגמרי מהתקדמות. הן נראות כנסיגה בהרבה מקרים. אנחנו חוטפים מכות, המצב של עם ישראל הולך ונהיה פחות טוב, לכאורה, כמו הפרעות שהיו אז ברוסיה, ודווקא בגלל זה קמים אנשי העלייה השנייה ועולים לארץ ישראל. והדבר הזה יחזור על עצמו הרבה פעמים. אנחנו קודם כל עוסקים היום בעניין העלייה השנייה עצמה. דיברנו לפני שני שיעורים על דבריו של מרן הרב קוק זצ"ל במאמר הדור. אנחנו יודעים לפי מה שהרב לימד אותנו, שאנחנו מדברים, והדור בה"א הידיעה שהרב מדבר עליו, אז הוא כתב את המאמר הזה, הוא הדור של העלייה השנייה. אנחנו מדברים על דור צעיר אידיאליסט שמחפש דברים גדולים, כיוון שהוא לא מוצא את הדברים הגדולים האלה בתוך היהדות, הוא מחפש מבחוץ, ומרוב אכזבה בועט ביהדות, בועט בהוריו ומוריו. זה הרקע של העלייה השנייה. אבל אנחנו צריכים להבין כאן משהו עוד יותר עמוק, כי אחרת לא נבין מה באמת קורה. כשאנחנו אומרים שחיפשו בחוץ, חיפשו אידיאלים, האידיאלים שהיו קיימים אז, האידיאל הכי נפוץ בעולם המערבי באותה תקופה, הוא הסוציאליזם. סוציאליזם יש לו כוח משיכה עצום, שהיום קשה להבין אותו.
נכתבה סביבו המון המון ספרות מהדבר.
כן, כמובן שיש לזה רקע. הרי העולם המערבי יצא מימי הביניים במהפכה מדעית ותעשייתית שגרמה לכך שהוקמו בתי חרושת, אבל בתי החרושת האלה היו בבעלות של אנשים בודדים, עשירים. הפועלים בבתי החרושת עבדו בתנאים איומים. אנשים היו עובדים כל היום, מבוקר עד ערב, ואם בן אדם חס וחלילה היה חולה, לא לדבר על חופשת מחלה, איזה חופשת מחלה, הוא חולה, הוא לא עובד, אין לו כסף. אם הוא ימות מרעב, אף אחד לא יתייחס. עבדו שם נשים, ילדים קטנים, עבדו. לפעמים אנשים נשחקו מעבודה עצמה. טוב, איך קוראים לזה היום? משתמשים וזורקים. וזה באמת גרם להגשה קשה מאוד במגזר רחב מאוד של האוכלוסייה האנושית, מה שנקרא שוב העולם המערבי של אותו הזמן. הסוציאליזם בא וטען, הנה יש לזה פתרון. מה פרוש פתרון? לא פתרון מיידי, אלא יש איזושהי מערכת הגיונית מובנית בהיסטוריה האנושית של תהליכים הגיוניים שהולכים א', ב', ג'. אנחנו עכשיו אמרו באמצע התהליך, אנחנו נקדם את התהליך ובסוף הכל יהיה טוב. מה פרש הכל יהיה טוב? זה מדהים לראות. אתה קורא לפעמים תיאורים שכמה קשה עכשיו, אנחנו נסבול ואנחנו נוביל את המהפכה ובסוף הסוציאליזם ינצח ויהיה גן עדן. היו בטוחים שאם הסוציאליזם ינצח, הכל יהיה טוב. אנחנו היום יודעים שבמובן מסוים הסוציאליזם ניצח. מהפרש הוא ניצח, היום לא צריך בכלל סוציאליזם. בעולם המערבי, באופן כללי, לפועלים יש זכויות. צריך לשלם פנסיה, וודאי שצריך לתת חופשת מחלה, ויש גבולות לשעות עבודה, וכל מיני דברים, ואי אפשר סתם ככה להתעלל בעובדים. יש גן עדן? לא במובן שהם חשבו. בסדר, יש יותר מצב מרווח מבחינה כלכלית. אנשים יכולים להתפנס בנוחיות. זה שמוצאים את הכסף על כל מיני שטויות אחר כך זה עניין אחר. אבל אין גן עדן. הסוציאליזם היום לא קיים כמעט. בעולם המערבי, בחלקים האחרים של האנושות הוא עדיין קצת קיים. אבל לא צריך אותו.
כן. האמת, בלי התנאים של אז, לא היו מגיעים למה שהיום היה.
בלי המאבק של אז, לא היו מגיעים. אבל היסודות ההגיוניים של הסוציאליזם, התבררו כלא נכונים. כי כל התהליך ההיסטורי, שטענו שצריכים לעבור, לא קרה.
זה נכון. בגלל התנאים החברתיים של החברה, הגיעה למסקנה לבד, לתת
שש... כן, החברה הגיעה לבד למסקנה. לדוגמה, תבין, במפלגות הסוציאליסטיות שקמו בהתחלה, המטרה הייתה מהפכה מוחלטת. כשהסוציאליסטים הראשונים הסכימו להצטרף לקואליציות ממשלתיות ולעבוד יחד עם אנשים שהם לא סוציאליסטים ולא לדרוש מהפכה מיידית, סוציאליסטים אחרים ראו אותם כבוגדים. כל השינוי האיטי הזה שקרה הוא בניגוד לרעיון הראשון של הסוציאליזם. אבל צריך להבין, האידיאולוגיה הזאת הייתה אידיאולוגיה בנויה מבחינה שכלית, על גבי ספרים שישבו ולמדו אותם. אנשים התווכחו בצורה רעיונית. לא כמו בימינו שאנשים פשוט זורקים סיסמאות אחד לשני, גם אז היו סיסמאות, אבל הייתה הרבה יותר דרישה שכלית. הרב כותב על זה בעריכות במאמר הדואר, וזה היה מאוד בולט בדואר שלו, ויש לזה תיאורים גם לא רק מהרב קוק זצ"ל, אלא גם מאנשים אחרים. אתה מגיע למועדון נוער, אתה שומע ויכוחים אידיאולוגיים, זה נותן נימוק וזה נותן נימוק, והם צריכים לשבת וללמוד ולהתבסס, ואנשים מוכנים שעות לקרוא ולשמוע הרצאות. למה אני אומר כל זה? כי זה הרקע של אנשי העלייה השנייה, כשמצטרף לזה עוד דבר מאוד מעניין, מאוד חשוב. מה רצית לשאול בינתיים?
אבל אני רוצה להבין את זה לעצמי. בנוגע לחברה שיצרה האמת, החברה יצרה את זה, בלי זה, היינו יכולים להגיע
למסקנות
לבד?
כן. העובדה בצפון אמריקה, מה שנקרא ארצות הברית, תרגום פשוט מוטעה, אבל מה שקוראים בעברית ארצות הברית, לא היה כמעט סוציאליזם.
נכון, אבל בגלל זה האנשים באמת עבדו כמו...
אבל המהפכה, השינוי קרה גם שם. ולא בגלל שהעתיקו אותו מאירופה, אלא בגלל שזה היה שינוי הגיוני. הפועלים התארגנו באיגודים מקצועיים, לא סוציאליסטים, והיה מאבק לא קטן, ובסופו של דבר, באמריקה פשוט היום שצריך לתת, גם כן שצריך לתת זכויות לפועלים.
זה היה גם אחרי שדיברו על זה, זה לא היה, לא בא...
אתה אומר שזה לא מנותק. בסדר, אני לא בא... אני לא בא לטעון שהסוציאליזם לא הביא שום תועלת. אני לא בא לטעון, ועד הרבה, הרב קוק זצ"ל אומר אחרת, הוא מכיר בערך של בקשת הטוב, של הכוונות החיוביות של הסוציאליסטים. אני בא להגיד שהאידיאולוגיה כמקשה, כפי שהיא הייתה במקור, היום היא פשטה את הרגל, אבל כבר אז היא לא הייתה הדבר הכי הגיוני בעולם, אף על פי שהיא הציגה את עצמה כשיא ההיגיון והשכל. זה צריך לדעת. למה צריך לדעת את זה? כי אנחנו צריכים להבין את היהודים הצעירים האלה, שהשקפת העולם הבנויה של התרבות האירופאית, אם הסוציאליזם פועל ויוצר אצלם מערכת שכלית מובנית, שהיא גם מאוד חזקה מבחינה רגשית, הם משוכנעים שזאת ההצלה של העולם, וזה השיא הטוב והחיוביות, והם מחפשים טוב. הם מחפשים צדק, הם מחפשים אידיאלי. ויש בזה מידה נכונה, אף על פי שהדברים הם זמניים.
כן. אני חושב שהדרך איך שהעולם משתלב, אחרי המהפכה הצרפתית, שראש כל זכויות לאדם, ואחרי זה...
טוב, בוא נדבר על זה בהמשך, בסדר? אני מבין את השאלה, זה צריך שיחה... זה צריך שיחה יותר ממוקדת, כן, זה צריך שיחה יותר ממוקדת, שתבין מה אני מתכוון. אבל אני כאן עכשיו מנסה לצייר את התמונה של העלייה השנייה לאנשים שלא יודעים בכלל מה זה. עכשיו, מצטרף לדבר הזה דבר שני. יש עיקרון יסוד של הסוציאליזם, הוא אנטי-לאומי. הייתה אז באירופה התעוררות רבה, כי היו הרבה עמים, קבוצות לאומיות, שהיו תחת שלטון זר. כל מדינת פולין, שהיא מדינה לא קטנה, הייתה תחת שלטון רוסי. וזה שלטון זר שבהחלט היה לא לטובתו, זה היה כיבוש. היו עוד עמים שרצו, התחילו להגיש, אנחנו רוצים להיות עצמאים, קראנו על זה בשיעור הקודם, שבולגריה זכתה לעצמאות, וכל מיני מקומות שחיפשו עצמאות. הסוציאליזם לא היה מרוצה כל כך מהעניין הזה. הסוציאליסטים ראו בלאומיות את המקור של מלחמות, אמרו, יש רק מלחמה אחת צודקת. מלחמת המעמדות, הם קראו לזה. המלחמה בין הפועלים לבין בעלי הרכוש. בין המנוצלים למנצלים. אלה המונחים של הסוציאליזם. מי שהולך ונלחם עם יחד עם המנצלים שלו נגד הפועלים של עם אחר, זה לא מוסרי. כל הפועלים בעולם הם אחים, וגבולות לאומיים הם לא מוצדקים. הדבר הזה אמנם לא החזיק מעמד, אבל זה היה עיקרון יסוד בסוציאליזם. מה עושה יהודי צעיר שמרגיש את האנטישמיות? דיברנו על זה שהאנטישמיות אז הייתה חזקה מאוד מאוד. יהודי צעיר מגיש את האנטישמיות, הוא נמשך לסוציאליזם, אבל הוא אומר, אני יהודי, מה אני אעשה? אני אעבוד יחד עם פועלים אחרים, הם ישנאו אותי. והם שנאו אותו, והוא ירגיש את זה. מה אני עושה? יש לו דחף פנימי, כי הנשמה הישראלית שבו בכל זאת טובת משהו, מגיע זמן הגאולה, והנשמה מתעוררת. כותב הרב קוק זצ"ל, ספר מאמרי הראייה, עמוד 298, הננו הולכים ומגששים, כמו שעיוורים מגששים קיר. תראו לעצמכם איזה עיוור שמנסה למצוא את הדרך שלו. כל ימי התחייה הלאומית. הרגש החזק המפעם בקרבנו הוא הרבה יותר גדול מכל ההסברים השונים אשר אנו תמיד מתאמצים להסבירו. יש נשמה ישראלית שדוחפת לארץ ישראל, לגאולה, לתיקון. אבל הרי אמרנו שהדור הצעיר הזה לא מכיר בערך של הנשמה הישראלית, הוא לא מכיר בתורה. אז מה הוא עושה? הוא מחפש הסברים. הוא רוצה לחזור לארץ ישראל. יש לו דחף לחזור לארץ ישראל. הוא צריך איזה נימוק. הוא צריך שיסבירו לו איך זה מתאים לסוציאליזם. היו כאלה שבאמת פנו נגד הציונות בשם הסוציאליזם. היו הרבה כאלה. אבל היו כאלה שלא היו מסגלים לפנות עורף לעם ישראל וללכת נגד. אז מה עושים? מוצאים הסברים, ממציאים הסברים. הרב כותב פה מילים מאוד חריפות. הוא אומר, מה איומות הן המחשבות, הרעיונות, אשר עלו על הלב, מחשבות שאם היה בהן קורטוב, טיפה של אמת, היו יכולות להרוג עם חי. וקל וחומר שאין בהם כוח להחיות עם מת. על מה הוא מדבר? מה? החבר'ה הצעירים האלה רוצים להיות סוציאליסטים? מוכרחים להיות סוציאליסטים. מה יהיה עם הציונות, עם הלאומיות? אז קמים הוגי דעות. יש כמעט בכל עיר גדולה במדינת ישראל היום, יש לפחות רחוב אחד שנקרא רחוב בורחוב. נכון? מי היה בורחוב? מישהו יודע?
המזכיר הראשון של
בורחוב היה האידיאולוג שחיבר את הציונות עם הסוציאליזם. זה ההישג הגדול שלו. אז כל הרעיון הוא רעיון המצאה שככה, פלפול כזה, באמת הסוציאליזם מתנגדת ללאומיות. אבל מתי מנגדת ללאומיות? כשיש עם. יש לאומיות. יש לאומיות, צריך לשבור לוותר על הלאומיות. אבל עם שהוא לא נורמלי ואין לו לאומיות, הוא צריך קודם לעבור את השלב שתהיה לו לאומיות, ורק אחר כך הוא יוכל לוותר לו. זה בערך הרעיון. אני לא בא לדבר בשם ברוחוב. אבל תבינו שהרעיונות האלה באמת, כמו שכותב הרב, להחיות עם, אתה לא יכול להחיות עם אם אתה בקושי מתרץ. ומה שהיו צריכים לעשות, כפי שעוד מעט נראה, היו צריכים מאמץ עצום. אתה צריך מוטיבציה גדולה מאוד. אבל הוא נתן את התירוץ. הם רצו לעלות לארץ ישראל. הם היו מיואשים מהגלות, מהאנטישמיות. ואז הוא בא ואמר, ודאי, דווקא בארץ ישראל אנחנו נהיה סוציאליסטים הכי אמיתיים. ארץ ישראל זה מקום ריק, אנחנו נקים שם חברה סוציאליסטית אידיאלית. ארץ ישראל לא הייתה בדיוק מקום ריק, לא מבחינה יהודית ולא מבחינה ערבית, אבל כך הוא אמר. אז הוא נתן תירוץ לעלות לארץ ישראל. כן. מה? זה תפס, ועוד איך זה תפס? מה זה תפס? אתם תראו עוד מעט כמה זה תפס. אנחנו מקבלים גל עלייה. עלייה ראשונה, דעכה, עברה משבר, ולמה יש עלייה ועוד עלייה ועוד עלייה? כי בין עלייה לעלייה יש משבר. לפעמים משברים מאוד גדולים. עלייה ראשונה במשבר. עלייה השנייה מתחילה מחדש. וחלק, לא כל, חלק מהעלייה השנייה מהווה צעירים סוציאליסטים שבאים ואומרים אנחנו נקים חברה סוציאליסטית חדשה אידיאלית בארץ ישראל. זאת המטרה שלנו. החבר'ה האלה מאוד מאוד מלאי מרץ, אידיאלי, להט, משוגעים. למה אני אומר משוגעים? מה הם צריכים לעשות? לפי העקרונות שלהם, הם צריכים להפך לפועלים. חלק גדול מהם באו מבתים שאנשים, גם שלא היו בחורי ישיבה, ישבו בחנות. אף אחד מהם, מהחבר'ה האלה, היו כמה בודדים אחרים, לא עבד עבודה פיזית בחיים שלו. הם מגיעים לאקלים חדש, מרוסיה הקרה ומפולין, שהם קרים מאוד, הם מגיעים לאקלים ארץ ישראלי, שצריכים לעבוד בחוץ, בעבודה חקלאית פיזית מאוד קשה, בשמש, יש תיאורים על גבי תיאורים, איך שאחרי יום עבודה ראשון, הבן אדם פשוט נופל על המיטה, לא מסוגל לזוז, כל הגוף שלו כואב, הידיים שלו הם מלאות יבלות. תקחו אתם פעם אחת תוריה עם ידית של עץ ותעבדו, לא יום, שעה, תגישו את הידיים. ואנחנו במצב פיזי יותר טוב, אני חושב, ממה שהם היום. הם באמת היו צריכים להשתגע, אבל הם עשו את זה. ולא רק חבר'ה צעירים, כן? יש את הדוגמה המפורסמת של גורדון, אהרון דוד גורדון, שמתוך אותם אידיאלים בא לארץ ישראל בגיל מבוגר, והולך אומר, אני צריך לעבוד. זה היה אידיאל. עכשיו, זה לא היה פשוט. עושים הערכה ש90% מהחבר'ה הצעירים האלה נשברו וירדו מהארץ. אבל אלה שנשארו עשו מהפכה. איזה מהפכה הם עשו? לא כל כך פשוט. כי, קודם כל, הרי הארץ לא הייתה ריקה. מבחינה יהודית, יש לנו את המושבות של העלייה הראשונה, שסוף סוף הגיעו לאיזשהו ביסוס כלכלי, ואנשים שם, יש להם משקים, משקים חקלאיים, והם מצליחים להתפרנס מהם. היו גם מעלייה הראשונה אנשים שנשברו וירדו ולא החזיקו מעמד, אלה שנשארו מחזיקים מעמד. איך הם מחזיקים מעמד? הם בדרך כלל מעסיקים, לפחות לחלק מעבודה, ולפעמים לחלק גדול מעבודה, פועלים ערבים. הפועלים הערבים מוכנים לעבוד בפרוטות. זה אצלם הכנסה מאוד טובה, זה הרבה מעל רמת החיים שיש להם אחרת. הפועלים היהודים באים ואומרים, אידיאל, אנחנו צריכים לעבוד, לא ערבים. מה פתאום? למה שאנחנו נשלם יותר? אנחנו נפשוט את הרגל. אבל בשביל הפועלים היהודים, בעלי המשקים, הם מנצלים. מבחינה אידיאולוגית, הם בדיוק כמו בעל משק, שבקושי מוציא את פרנסתו, מבחינת האידיאולוגיה הסוציאליסטית, הוא כמו מיליונר בעל בית חרושת. אין ביניהם הבדל. לא משנה שאנחנו יהודים והם יהודים. יש פה מאבק. טוב, אי אפשר להיאבק בהם חזיתית, אבל אפשר להיאבק בהם במילים ולהגיד עליהם כל מיני דברים לא יפים. זה כמובן לא מגדיל את הרצון של בעלי המשקים להעסיק את הפועלים היהודים האלה. יש עוד בעיה, עוד יותר גדולה. וזה לא כתוב בספרי ההיסטוריה. לא בצורה שאני הולך לתאר לכם את זה. אנחנו למדנו על פתח תקווה. פתח תקווה היא מפעל חלוצי, מושבה חקלאית, שבתקופה הזאת של העלייה השנייה היא יחסית מבוססת, יש שם עיקרים שהם אנשים שמוסרים את הנפש על ארץ ישראל, אבל הם כבר הגיעו לאיזשהו מצב כלכלי סביר. הם גם יהודים שומרי מצוות באידיאל, בשמחה, לא בדיעבד. הם יהודים שרואים את האידיאל בתור חיים של תורה בארץ ישראל. מתאר אחד היהודים האלה. הגיעו הפועלים הצעירים. אמרתי, יופי. מה, אני יכול להעסיק יהודים במקום ערבים? נפלא. לקחתי קבוצה של פועלים, בדיוק היה חריש. לקחתי קבוצה של פועלים, חושים את השדה, הכל בסדר. באמצע היום הוא לא, אפילו לא אומר, עבדו פחות טוב מערבים. הכל בסדר, מצידי. באמצע היום אני אומר להם, חבר'ה, יש לנו פה יותר מ10, בוא נתפלל מנחה. בסדר גמור. הוא בעננים, זה באמת בשבילו גן עדן. תפילת מנחה בשדה, באמצע החריש, בארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל, תפילה, הכל נפלא. טוב, בסדר. למחרת הוא ממשיך עם הפועלים היהודים. ושוב אומר, בואו נתפלל מנחה. עכשיו כבר חלק מהחבר אומרים, תראו, באנו לעבוד, לא באנו לבזבז את הזמן. לבזבז את הזמן, מנחה. אתם זוכרים את הרקע, הם לא דתיים, הם יודעים אולי להתפלל מהבית, אבל הם לא, היום הראשון רצו לעשות טובה לבעל הבית. לא רוצים להתפלל. הוא אומר, חבל לי, אני לא יכול להכריח אנשים להתפלל. נוריד תפילת מנחה. ככה היחסים קצת מתחילים להיות לא נעימים. הוא אומר, אבל בכל זאת, יהודים, לא ערבים. הוא אומר, יום אחד, הבן שלי מצטרף אליי לחריש, ואת המחרישה צריכים להחזיק שניים. אז הוא מחזיק את המחרישה יחד עם אחד הפועלים. אני עבדתי לידם, ואני שומע שהפועל מסביר לבן שלי למה לא להאמין. למה התורה לא נכונה? אמרתי, מה? זה מה שאני מכניס לתוך הבית? אני מקלקל את הבן שלי? פיתרתי את כל הפועלים היהודים והחזרתי את הערבים. מה אתם רוצים ממני? צודק? טוב, אפשר למצוא עבודות מסוימות, אולי שלא יעבדו יחד, לא פשוט. החבר'ה האלה היו אידיאליסטים. כל דבר, הם היו לוחמנים. הם ראו ביהדות בתור הדבר המיושן שמצווה גדולה לשחרר בן אדם ממנו. הם לא התחשבו. לא לדבר על חילול שבת באמצע מושבה דתית. תלכו היום ליישוב דתי, תגידו, אנחנו שוכרים דירה, אנחנו עובדים, ובשבת אנחנו נשמיע מוזיקה ונעשה את מה שבא לנו. תגיד, אין לכם נימוס מינימלי? לא, אבל זה אידיאולוגיה, זה לא שאלה של נימוס. יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, הבעיה הזאת לא נפתרת.
על מי סיפר בסיפור הזה? מי זה היה המשתדר?
אחד מתושבי פתח תקווה, אני כרגע לא זוכר את השם, אני יכול לבדוק לך. זאת עדות של אחד מראשי הציונות הדתית, רב יצחק ניסנבוים, שכשהוא בא ארצה וניסה לפשר, לעשות שלום בין הפועלים לבין אנשי פתח תקווה, אז ענו לו בסיפור הזה. לא נעים בכלל. והוא היה מאוד בעד הפועלים. עכשיו, הדבר הזה לא נגמר. זה לא נגמר בזמן העלייה השנייה, זה נגמר בניצחון של החילוניים כבר בתקופת המנדט, כמה שנים טובות אחר כך. מה שכן הצליחו הפועלים לעשות עד סוף העלייה השנייה, שמבחינה ציונית יש בו בהחלט התקדמות יפה מאוד, זה הקמת יישובים חדשים בגליל, כשאת רוב היישובים הם לא הקימו, הם רק עזרו, אבל יש שם את ראשית התנועה הקיבוצית, קיבוץ דגניה. אני כרגע לא מרחיב בנושא הזה, כי אני רוצה לא לזלזל בעלייה השנייה. אנשי העלייה השנייה היו בשנים יותר מאוחרות המנהיגים של היישוב היהודי בארץ ישראל. דוד בן גוריון, יצחק בן צבי, נשיא המדינה השני, זה לא מקרי. העלייה השנייה נחשבת על ידי הציונות החילונית, במיוחד על ידי אנשים שהיו בכיוון הסוציאליסטי של מפלגת העבודה, בתור היסוד של כל ארגון היישוב בארץ ישראל, מהרבה בחינות. אני רוצה לתת לכם דוגמה של הצלחה של העלייה השנייה, שתבינו במובן החיובי איך הדבר הזה פועל. סליחה לרגע. הדוגמה היא מתחום אחר, ואני התחלתי אותה לפני שני שיעורים. קצת להמחיש לנו מהי העלייה השנייה. אני סיפרתי לכם על בחורה צעירה ברוסיה. כן. היום היא מאוד מפורסמת. תראו לה מניה שוחט. שוחט זה שם הנישואין. דוגמה נפלאה למאמר הדור. בתור ילדה, אחרי שהיא דבקה מאוד בתורה ומצוות, ומגיעה למסקנה שזהו, אין אלוהים, היא הולכת להתאבד. הולכת לארון התרופות, בולה התרופות, מצילים אותה בנס. לא, היא לא קוראת לזה נס. נהיית פעילה גדולה של זכויות אדם ופועלים ברוסיה. חשבה לקשר את העתיד שלה ברוסיה. כשהמשטרה עומדת לעצור אותה, המשפחה עושה לה תרגיל. ואחיה הציוני בארץ ישראל שולח למברח, מניה, אני חולה, בואי מהר. היא מאוד אהבה את האח שלה. נוחתת ביפו, מאונייה. ואחיה, בריא ושלם, מזמין אותה לטיול בארץ ישראל. טיול אחד בארץ ישראל הופך אותה לבן אדם אחר. היא מתיישבת בארץ ישראל, פשוט מתאהבת בארץ ישראל. עכשיו, זה דוגמה כבר של מה שאמרנו, כי מה פתאום בארץ ישראל? הרי יש לה בחוץ לארץ המון פעילות והמון דברים שהיא מאמינה בהם, היא לא משתחררת מארץ ישראל. זה מעורר אצלה משהו בנשמה. יש פה איזשהו קשר שכל התיאוריות של בורחוב וכל הדברים האחרים, שום דבר לא יסביר. היא פשוט מתהפכת. היא מתחילה לחפש תוכניות בארץ ישראל, ואז היא פוגשת את בעלה, את ישראל שוחט. עכשיו, ישראל שוחט הוא גם כן מרקע דומה, מרוסיה, בן אדם אמנם ממשפחה פחות דתית, אבל בסדר. בחור, אנשי העלייה השנייה, עולה לארץ ישראל, אבל הוא אדם מיוחד. והמיוחדות הזאת היא לא כל כך יוצאת מן הכלל. הוא רואה בצורה ברורה מאוד שצריך להקים מדינה יהודית. מי מדבר על מדינה יהודית? טוב, הרצל דיבר על מדינת היהודית. העולים בארץ ישראל, לארץ ישראל לא מדברים על מדינה יהודית. הם צריכים להתמודד עם הטורקים, הרבה פעמים צריך לשלם שוחד אפילו כדי שיתנו להם להיכנס ארצה. צריך להתמודד עם מציאת עבודה, אחר כך צריך להתמודד עם הקדחת, צריך להתמודד עם הבעיות הפיזיות, צריך להתמודד עם הבעיות הכלכליות. יש יותר מדי בעיות. אבל הם, בכל זאת, אידיאליסטים. אז כל כמה זמן הפועלים מתכנסים ומדברים, בדרך כלל הם מדברים על סוציאליזם. אבל יש משהו שעומד מתחת לפני השטח. השאיפות של עם ישראל. ישראל שוחט תופס לעצמו משימה. הוא מסתכל מסביב, וצריך לזכור, חלק מהאנשים האלה היו הראשונים שהתגוננו בחוץ לארץ מול הפרעות של הגויים, מול הפוגרומים. הוא אומר, יש לנו בעיה, יש פה בארץ הרבה מאוד שוד, גנבות, מה היו עושים במושבות? היו משלמים לאיזה ערבי לשמור על השדות. הוא היה מתיידד עם הגנבים, בדרך כלל הוא היה מכיר אותם. היו מחלקים חצי חצי, אז הוא היה מתפנס חצי מהשמירה, חצי מהגנבות, ולפחות זה היה מקטין את כמות הגנבות. ככה מישהו אחר שלא היה בקשר עם השומר לא היה יכול לגנוב. ישראל שוחט אומר, מה פתאום? אנחנו צריכים להקים שמירה יהודית, אבל המטרה שלו היא לא כלכלית. המטרה שלו היא להקים, והוא כותב את זה בפירוש, אומר את זה בלי כחל וסרק למתי מעט, לא מפרסם את זה, אי אפשר, הטורקים יזרקו אותו. המטרה היא להקים צבא יהודי לאומי. אנחנו מדברים על יישוב סך הכל של כמה עשרות אלפי איש, מיעוט בארץ ישראל. החבר'ה הצעירים שיכול לדבר איתם, בהתחלה יש לו 10 חברים שיכול לדבר איתם, עם זה הוא מייסד את הצבא היהודי שלו. שמעתם פעם על צבא עם 10 איש? בן אדם יש לו סבלנות, פשוט צריך להריץ אותו. הוא מקים את הצבא היהודי. במידה רבה, צהל היום קיים בזכותו. אבל בסבלנות אינסופית. אדם שיש לו יכולת לקחת חבר צעירים, לשכנע אותם, מתוך האידיאלים, מתוך הוא סוציאליסט, והסוציאליסטים הם נגד מלחמה. טוב, בסדר, אבל אנחנו סוציאליסטים ציוניים. ולקחת וליצור קבוצה מחתרתית שהולכת ברגע הראשון לתפוס שמירה. הם לא יודעים להילחם, בסדר, הם ילמדו פה וילמדו שם, והם לומדים אצל הערבים להחזיק נשק, ואפילו חיכו אל הערבים. תראו את התמונות הראשונות של אנשי ארגון השומר שהם יסדו, אתם תראו כולם עם כפיות והכל. למה? כי זה חיקוי של הערבים. יש פה גם הרבה דמיון שבסדר, חוזרים, זה המזרח, קוראים לזה, צריכים להיות כמו המזרחים, המזרחים זה ערבים, המקוריים כביכול. אבל הוא בונה פה מפעל בשקט בשקט. הוא מקבל שמירה בעוד מקום, ושמירה בעוד מקום, ושמירה בעוד מקום. ובסופו של דבר הוא מקבל הכרה מהתנועה הציונית, שהוא הארגון שמייצג את היישוב היהודי בארץ ישראל בענייני ביטחון. וזה בא עם קצת עזרה כלכלית וכל מיני דברים, והוא עומד להתרחב, ואז יש את המשבר שמסיים את העלייה השנייה, שעוד לא הזכרנו, שזה מלחמת העולם הראשונה. אבל קודם כל, המבט הזה, היכולת הזאת לראות למרחקים.
הצבא
השומקים זה נקרא שמעשה? לא, חכה, אני אגיע לעוד רגע למה שקורה בהמשך. אבל היכולת הזאת לראות תחת שלטון טורקי עוין, במצב שבקושי מחזיקים מה, ובדרך כלל בן אדם במצב כזה, אז הוא היה מקים ארגון לזכויות פועלים. ארגון, הקימו באמת יותר מאוחר, הקימו אז את היסודות של הסתדרות העובדים בארץ ישראל, שהיה ארגון הפועלים, הארגון הפועלים בארץ ישראל במשך דורות, גם עד היום במידה מסוימת. הוא מקים צבא. אז האידיאליזם הזה, הוא נותן מבט יותר גדול. עכשיו, המבט היותר גדול הוא מאוד משונה, כי כפי שאמרתי, הסוציאליסטים לא רוצים לעסוק בענייני מלחמות, זה שני ניגודים מוחלטים. לכן הבאתי לכם את דברי הרב קוק זצ"ל, שהנשמה פה בפנים דוחפת למשהו. עכשיו, הוא בשנים יותר מאוחרות, הוא מה שנקרא מאוד שמאלני היום. מבחינת היחס לערבים, מבחינת כל מיני דברים. אבל הוא דוחף קדימה את הצבאיות של עם ישראל. יש לו מושגים שלקוחים מארגוני השמאל הסוציאליסטים ברוסיה. הכל פה משונה מאוד. רגע, איפה אנחנו? אנחנו לפני כמה שיעורים, היינו בתלמידי הגאון מווילנה, גאולה, תורה, מצוות, יישוב ארץ ישראל, מסירות נפש על יישוב ארץ ישראל. טוב, לישראל שוחד ולחברים שלו יש מסירות נפש אינסופי. חלק גדול ממייסדי השומר נהרגו. אבל כל מה שקשור לתורה ומצוות ויהדות, הכל נעלם תחת מעטה כבד מאוד של סוציאליזם. תחת מצב שאוהבים את כל האנושות, גם את הערבים הם אוהבים, חוץ מכשצריך להילחם נגדם.
אפשר להגיד שריבונו שלום רוצה ליצור גאולה, והוא מנסה לעשות את זה דרך הציבור הדתי ולא...
זה לא מנסה, הקדוש ברוך הוא יודע שצריך לעשות פה מהפכה. מה כתוב בתורה? והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם באותם מלחמה ושבו מצרימה. אתה לא לוקח עם של עבדים ושולח אותם להילחם. אחר כך הם למדים להילחם. סוף הפרשה יש את המלחמה הראשונה במלאק. טוב, אין ברירה. יודעים, יש הבדל בין מלחמת אין ברירה לבין מלחמה יזומה. חמת אין ברירה, תוקפים אותך, אז יש לך כבר יותר מוטיבציה. העיקרון הזה קיים באותה מידה. ללמוד להקים צבא זה תהליך שלקח לנו עשרות שנים. כל פעם התקדמו עוד שלב. זה עד כדי כך חריף שפשוט תשמעו את השלב הבא, אנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה. אבל השלב הבא הוא מאוד מעניין. ישראל שרחת, הוא מנהיג, חריזמטי, מסתיימת מלחמת העולם הראשונה, יש לו קבוצה גדולה מאוד של ארגון השומר, והוא מכנס אותם בארץ ישראל. הסתיימה המלחמה, האנגלים כבשו את הארץ, יש כבר הצהרת בלפור, והם יושבים לתכנן תוכניות לעתיד. קמים כמה חבר צעירים ואומרים, אדון שוחט, על מה אנחנו מדברים? מול הטורקים, הטורקים היו אנשי הפקר, כל מי ששילם יותר שוחט, זכה, לא הייתה ברירה. היינו צריכים שמירה. עכשיו נכנסו לפה האנגלים. האנגלים הם הרי מדינה נאורה, מסודרת, מערבית, יהיה פה משטרה. לא צריך ארגון שמירה. מה אנחנו עושים בכלל? מה התשובה? יש שתי תשובות. התשובה האמיתית שישראל שוחט אומר לעצמו בפנים, חבר'ה, אני לא מדבר על שמירה, אני מדבר על צבא יהודי. אבל אמרתי לכם, הוא התחנך ברוסיה. ברוסיה אחד העקרונות של המחתרת הסוציאליסטית הייתה, אנחנו פועלים בתור קבוצה מובחרת, מי שיודע את האמת יודע וממשיך לעבוד גם שכולם נגדו. ישראל שוחט קם לפני כל האספה הזאת ואומר, אתם יודעים מה, החבר הצעירים האלה צודקים. אני מודיע על פירוק ארגון השומר. אנשים בהלם. פירוק ארגון השומר, הם כל כך היו קשורים, כל כך היו בזה אידיאל. לא, הם צודקים, יש מדינה מתוקנת, וזה פירוק ארגון השומר. ואז אחרי שהוא שולח את כולם הביתה, הוא לוקח את האנשים שהוא הכי סומך עליהם, ומתחיל בפעילות מחתרתית. הם מייבאים נשק, מכניסים את הנשק לסליקים הראשונים בארץ ישראל, והם עושים את זה במשך 9 שנים. מוצאים על זה כסף הון תועפות, שולחים שליחים מיוחד לאירופה לגייס נשק, מבריחים את הנשק ארצה בכל מיני אמצעים מתוחכמים, משקיעים בזה המון המון עבודה, המון כסף. בינתיים, היהודים בארץ מתחילים לראות שאי אפשר בדיוק לשמוע על האנגלים, לסמוך על האנגלים. קם ארגון ההגנה. בתרפת, תרפ"ט, 10 שנים אחרי מלחמת העולם, בסיום מלחמת העולם הראשונה, התחלת המנדט, פורצות בארץ פרעות, פוגרום, רצח. ארגון ההגנה אין לו כמעט נשק. אבל חלק מראשי ההגנה הם כבר תלמידים של ישראל שוחט, ופונים אליו ואומרים לו, אולי אפשר לקבל קצת נשק? הוא מוסר להם את כל מחסני הנשק שלו ולא מקבל פרוטה בתמורה. אתם מבינים למה אני אומר שזה היסוד של צהל? בלי העבודה שלהם במשך כל השנים האלה, בניגוד לדעה של כולם, כעסו עליהם. בשלב מסוים גילו שהם פועלים פעולה מחתרתית וניסו לעצור אותם וכעסו עליהם ואמרו אתם לא בסדר. בלי זה אין להגנה נשק ביד. והתלמידים שלו בסופו של דבר הם חלק גדול מהם אלה שעומדים בראש ההגנה. עכשיו, כדי לעשות דברים כאלה צריך אישיות מסוימת, צריך אישיות מיוחדת. אתה תבוא, וגם תלמידי הגר"א, עם כל המסירות נפש שלהם, וכל מה שהם גם פעלו נגד הציבור. אבל פה מדובר בדברים שחלק מהאנשים אמרו, הם לא ישרים. אתה מרמה. חלק אמרו, זה לא מוסרי. מה אתה מגניב פה נשק בניגוד לדעת האנגלים? ומה, אתה חושב שיקרה משהו? וקרה משהו. הקדוש ברוך הוא שם את האדם הנכון, עם הדעות הנכונות, במקום הנכון, מדובר באדם מאוד גדול, ומאוד רחוק, כי אנחנו היינו פוגשים אותו היום, אני לא יודע איך אנחנו היינו מסתדרים איתו. והדעות שלו, שוב, בענייני עם ישראל וערבים וכל מיני דברים כאלה, מאוד מאוד רחוקות משלנו. אתם מתחילים להבין מה, איך הקדוש ברוך הוא פועל פה, זה מדהים. כן? הקדוש ברוך הוא יודע, יודע, כן? הקדוש ברוך הוא מתכנן פה הרבה יותר מישראל שוחד. וצהל הולך להיות בזמננו כבר הצבא הכי, הכי מוצלח בעולם. זה הכל מתחיל בקטן. כדי להתחיל בקטן, צריכים שאנשים יתרגלו לרעיונות חדשים, למושגים חדשים. לזה שיהודי מחזיק נשק, לזה שאתה לא סומך על האנגלים, אתה לא סומך בסופו של דבר על אף אחד, כן? אתה לומד, לא נסמוך לא על האנגלים, כמובן לא על הערבים שהם אויבים, לא על אמריקה, לא על אנגליה, לא על אף אחד. אתה סומך רק על עצמך בענייני ביטחון. אתה צריך ללמוד להילחם. אתה צריך ללמוד... מאיפה הנשק? טוב, אז הוא קנה בחוץ לארץ וזה. הנשק של צהל היום חלק גדול בנוי הזה שלצהל יש יכולת, למדינת ישראל יש יכולת ייצור עצמי של נשק, כך שגם כשכולם רוצים לא למכור לנו, אז אנחנו מייצרים נשק יותר טוב מאחרים. יש פה מהפכות על גבי מהפכות, בכל המבט על העולם, על המציאות, על החיים. יש דברים שהיום פשוטים לנו. אבל אז היו רחוקים מאנשים כמו מרחק של רגע, איך אני אגור על מאדים? כן.
אז זה בעצם מה שקורה היום עם
איראן,
אם
אפשר לסמוך
על כל העולם
הנשק
לעשות עבודה בשביל
זה? לא. אל תעבים פעשיות. המדינת ישראל למדה שבסופו של דבר מבחינה ביטחונית סומכים על צהל. יש עניין של הסכמים בינלאומיים שכן מנסים לצבף, אבל במיוחד מאז מלחמת ששת הימים אף אחד לא חושב שניתן לעמים להביא לפה איזה שהם כוחות וזה ישמוע עלינו. בסדר, יש הסכמים בינלאומיים, אבל אנחנו צריכים שהכוח יהיה בידיים שלנו. זה דבר די ברור לרוב רובו של מדינת ישראל. זה דבר שלקח שנים לפתח. זה מתחיל באנשים מעטים ומשוגעים לדבר כמו ישראל שוחד. זה מתחיל באנשים כאלה שהם אנטי דתיים, אנטי לאומיים במובנים מסוימים. יש אצלם הרכבה מאוד משונה של שמאל וימין, מה שהיינו קוראים היום. זה מה שקדוש ברוך הוא יוצא כשהוא מביא לפה את אנשי העלייה השנייה. בלגן רעיוני שלם, בלהט עצום, כוחות גדולים יותר מהרגיל, אנשים מאוד מוסריים דרך אגב, הם מוכנים לגנוב רק לשם המוסר, אבל לגנוב ממי? הם לא גונבים סתם. היו פעולות, לגנוב את הגבול, לגנוב נשק, הדברים כאלה, מה שהתכוון. אנשים שמוכנים להשקיע את כל החיים שלהם, להקדיש את כל החיים שלהם, לתועלת עם ישראל, לא לתועלת הפרטית. פעמים הם מזניחים את המשפחות ואת הכל. וזאת אומרת, אנשים מאוד גדולים, עם בלבול רעיוני עצום, שבשלב הראשון הוא אנטי דתי, שלב הראשון זה יימשך הרבה זמן, אנחנו לא גמרנו את השלב הראשון הזה, אנטי דתי בצורה כמעט מוחלטת. כן.
רציתי
לשאול,
היה להם חלק מהם היה זיקה
לאיראן,
היה להם אנשים שידעו ספר, חלק מהם, איך היה, מאיפה, איך זה הסתדר שם?
לא, חלק מהחבר'ה הצעירים האלה הספיקו ללמוד בחינוך דתי, חלק אפילו למדו בגיל מבוגר יותר בישיבות, והם הלכו נגד. וכמה שהם מכירים, דווקא בגלל שהם מכירים, הם מתנגדים. זה לא כמו היום, כבר בדור של קום המדינה היו חילוניים שאמרו, אנחנו מפחדים שאנחנו אמנם כופים, אבל הדור הבא יהיה דור שפשוט לא ידע, וזה מה שקרה. כבר בדור לפנינו זה קרה. אבל החבר'ה הצעירים האלה בדרך כלל כן, הם יודעים כל מיני דברים ביהדות, אבל הם לא מחפשים את, הם לכל היותר, הם בער היהדות בתור מין מסורת של עם ישראל, לא מה שנקרא היום מסורתי, אלא הנה התנך, הם יכולים להסתובב בטיול בארץ ישראל עם התנך ביד, זה ספר ההיסטוריה שלנו, ספר היסטוריה, לא ספר דתי.
והזכויות שלהם לארץ ישראל, על מה התבססו, על מה הרעיון שלהם, למה
הם מגיע להם? טוב, זה משתנה, איך הם רואות הזכויות בארץ ישראל, זה משתנה מאחד לשני, כי פה יש התנגשות מסוימת עם הסוציאליזם. יש חלק שכן יותר קשורים להיסטוריה של עם ישראל, ורואים בזה את הזכויות. אצל בן גוריון, במיוחד בשנים של קום המדינה, זה מאוד מאוד בולט. ויש כאלה שלא, שהם ראו את זה בתור, אמרתי, בורחוב תיאר את ארץ ישראל בתור מקום ריק, שעם ישראל יכול למצוא את תיקונו. טוב, אלה שלא ארצה גילו מהר מאוד שזה לא מקום ריק, אבל לפעמים הם התעלמו מהעניין הזה. בורחוב
עצמו היה לו ידע לפני כן או ש...
בורחוב לא למד בחינוך דתי, היה לו ידע מסוים, רוב היהודים אז היה להם ידע. הבאתי את בורחוב בתור דוגמה, אבל היו עוד הרבה אנשי רעיון מסביבו. הוא לא הספיק לעלות ארצה, הוא קבור בארץ.
הוא קבור בארץ, הוא לא
הספיק לעלות ארצה. כן.
אבל אמרת שעלייה השנייה, פחות או יותר 90% מהם לא נשארו פה.
כן.
כמה
מספר בערך? אנחנו מדברים, המספרים הם כמה אלפים בודדים, לא יודעים מספרים מדויקים. צריך לדעת שבתקופה שנקראת תקופת העלייה השנייה, מתפר סמך ד' עד תפר עין ד', 10 שנים, שאגב הם בדיוק אותן 10 שנים שהרב קוק זצ"ל היה הרב של יפו, לא במקרה, אז החלק, אולי רוב העולים, לא היו החבר'ה הצעירים הסוציאליסטים. היו הרבה מאוד יהודים שרצו לעלות עוד בתקופת העלייה הראשונה, בתקופת חובבי ציון, ולא הצליחו, או שלא הספיקו, ועכשיו הם עלו. יש לזה דוגמה מאוד בולטת, כיוון שהזכרתי את הרב קוק, אני אביא את זה, את הדוגמה. היה יהודי שניסה לעלות בתקופת העלייה הראשונה. הוא היה בן אדם מאוד קישוני, איש ארגון, ניסה להקים פה תעשייה בארץ וזה לא הצליח, והוא ירד חזרה לחול. ואז הוא עלה עוד פעם לארץ ישראל, ופגש את הרב קוק. והרב קוק, יהודי לא היה דתי, אבל הרב קוק רצה לעודד את היישוב בארץ ישראל, אמר לו, תשמע ידידי, זה שמקימים מושבות חקלאיות זה נפלא. והרב קוק ידע, אתם הרי ישראל, אתם תיתנו, אתם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אבל זה לא סוף היישוב בארץ ישראל, צריך להקים ערים. אמר לו, מאיר, דיזנגוף, לך תקים עיר. הוא הקים עיר, תל אביב. זה בעלייה השנייה. תל אביב יסודה בעלייה השנייה, ואין לה כמעט שום קשר לאנשים האלה, נכון. הם לקחו פועלים יהודים לבניית היסודות והבתים והכל, זה היה אצלם אידיאל גדול, אבל אנשים שבנו את הבתים האלה הם לא סוציאליסטים, הם לא צעירים, הם בעלי משפחות, אנשים מבוססים יחסית שיכלו לבנות בתים, בכלל משהו אחר לגמרי. ובאמת מבחינה מפלגתית בתקופת המנדט, מהאנשים האלה תגיע הרבה מאוד התנגדות לציונות הסוציאליסטית. אז לכן חלק גדול מהגידול של היישוב בתקופה הזאת, היישוב גדל בתקופה של העלייה השנייה, בדקתי קצת נתונים, אף פי שאני בדרך כלל לא נכנס לזה, נדמה לי שהיישוב גדל בערך ב-50%, שזה משהו כמו 30,000 יהודים נוספים, ב10 שנים האלה. אבל רק אחוז קטן מהם הם החלוצים, מה שנקרא החלוצים, כן? הפועלים הסוציאליסטים הצעירים האלה. דגניה, כמה, אתה יודע כמה אנשים הקימו את קיבוץ דגניה? פחות מ-10 נדמה לי. בסדר גודל הזה, ככה מקימים מפעל. אתה מבין, אנחנו מדברים על 10 פה, 5 פה, אלה עושים, אבל המפעלים האלה אחר כך משפיעים מאוד מאוד. תנועה קיבוצית גדלה מקיבוץ אחד של דגניה בסוף העלייה השנייה למפעל עצום. וגם היום הוא מפעל גדול, אף פי שכבר השאלה מה בדיוק המשמעות של, של המפעל הזה. אבל במשך השנים הוא השפיע הרבה מאוד בארץ ישראל. היו עושים כנס של פועלים, הם היו כמה מאות חבר, זה היה הרבה. כל פועלי ארץ ישראל. אבל מהדברים האלה יצא, כפי שמעתי, יצא הסתדרות העובדים, יצאו המפלגות של הפועלים, שבסוף מפלגת העבודה, שהייתה מפלגת הרוב בכל השנים של החלק גדול משנות המנדט והשנים הראשונות של קום המדינה. אז יש פה השפעה מאוד מאוד גדולה מהאנשים המעטים האלה, וזה מה שניסיתי להסביר למה. בגלל הלהט האידיאולוגי, בגלל שפה יש מבט גדול למרחקים, אז האנשים האלה מאוד משפיעים בסופו של דבר. זה דבר חיובי וזה דבר מסובך. אנחנו נראה עוד סיבוכים מזה גם בהמשך. בינתיים יש פה גידול, יש פה הצלחה מסוימת בכל מיני מפעלים, וכל זה מגיע עד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, שזה שונה ממשברים אחרים. משבר למשל העלייה הראשונה הוא משבר פנימי. האם אתה כלכלי או לא כלכלי, אם אתה מחזיק מעמד או לא מחזיק מעמד. המשבר של מלחמת העולם הראשונה זה בום שבא מבחוץ. יש מלחמה עולמית והיישוב בארץ ישראל נחנק. והטורקים יורדים על היישוב, זה צריך לתאר בצורה יותר רחבה בשיעור הבא בעזרת השם. וגם כמובן מהמשבר הזה של מלחמת העולם הראשונה יוצאת הצלה גדולה. אבל פי שלא מעט, יש שם הרבה מאוד סבל, ולראות בתוך הסבל הזה, בשלבים הראשונים, שזה משהו שהוא בדרך לגאולה, את זה רק הרב קוק זצ"ל רואה. אנשים אחרים עוברים את זה, ורק אחר כך מגלים מה יוצא מזה. אז זה בעזרת השם נראה, יש לנו עוד שיעור אחד לפני חודש ניסן, אנחנו נראה איך הדברים מתקדמים.